שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, אנחנו א' בתמוז, מחר זה יום ההולדת של הבת שלי. כן, תהיה בת שש, איזו התרגשות בבית, הכינה כבר את כל השקיות לילדות ליום הולדת. מה? ליד יוסף הצדיק. וג' תמוז זה יום ההסתלקות של הרבי מלובביץ'. וכל השיעור שלנו יעמוד במגמה של, קראתי לשיעור הזה, כשלא מבינים, לא מערבבים. וזה קשה. כי השכל כל הזמן רוצה להבין עניינים. ופרשת השבוע, השבוע הזו, פרשת חוקת, שלום וברכה, זו חוקת התורה, וככה מתחיל הקדוש ברוך הוא את הפרשה הזאת. והפרשה הזאת מדברת על משהו מאוד 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 מעניין. שמה? שפרה אדומה הזאת, אותה פרה, משה רבנו הקריב את הפרה הראשונה. היו עד בית שני, בית המקדש השני, שאנחנו מדברים בערך 300 שנה לפני הספירה, היו 9 פרות אדומות שהקריבו. איפה היו מקריבים את הפרה האדומה? מחוץ לבית המקדש. היו מקריבים אותה על מזבח, שורפים אותה, לוקחים את האפר שלה, ועם האפר שלה היו עושים עניין מאוד מאוד מיוחד. וכל העניין של הפרה הזאת, שהיא באה לעשות משהו שלא נתפס בשכל בכלל. היא הייתה מטהרת את הטמאים, איתה אהרון הכהן, איש החסד, היה מטהר את כל מי שנטמא בכל מיני סוגים של טומאות. מה זה הפרה האדומה? היו לה הרבה חוקים, אנחנו לא נרחיב כאן, אבל הייתה באמת אדומה. השיער שלה היה אדום, היא הייתה ג'ינג'ית. כולה ג'ינג'ית. אסור שיהיה עליה עול. מספיק אם היו שתי שערות לא אדומות, היו פוסלים אותה. היו כמה פרות כאלה, אבל הם לא עברו. הייתה חייבת להיות מאוד מאוד מיוחדת. ואת הפרה הזאת היו שורפים, היה אפר, ומה עם האפר הזה? היו מטהרים את הטמאים. מה הכוונה טומאה? כולנו יודעים בשפה של היום שיש מה שנקרא שדה אנרגטי. שדה אנרגטי של כל אחד. לדוגמה, כשאתה רואה בן אדם, מה זה שדה אנרגטי של כל אחד? נוריד את זה למילים יותר פשוטות. כשאתה רואה בן אדם בדרך כלל בעבודה, מסביבך, אתה רואה אותו פתאום כולו קצת מקובץ. אתה אומר, וואי, תאפור. משהו עובר אליך? לא, הוא יכול להיות, אם הוא חבר אמיתי, אז וואי, איך שמת לב? ואם אתה לא כל כך קרוב אליו, אתה אומר, הוא יתגונן, הוא יעדוף. ובוא נאמר בחבר, אתה אומר, כן, עובר עליי כל מיני דברים. בחיים שלנו, במחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו נוגעים במציאות, מתערבבים במציאות. איך שאנחנו מתנהלים עם המציאות, במה שאנחנו נוגעים, זה משפיע מאוד על השדה האנרגטי שלנו. ולדוגמה רואים את זה, אם יצחק אבינו כשרצה לברך את יעקב, ויעקב התחפש לעשיו, אבל אפילו שהוא התחפש כשהוא נכנס, מה ירגיש יעקב? הוא ירגיש ריח מיוחד. הוא ירגיש את האווירה של גן עדן מסביבו של יעקב. כי יעקב היה כל הזמן מתעסק עם דברים שבקדושה. מתעסק עם דברים של אור. כשאנחנו מתעסקים עם דברים שהם הפך האור, זה מה שנקרא שאז אנחנו פוגעים בשדה האנרגטי שלנו. וכשאני התחלתי בכלל את כל המסע שלי עם הרוחניות, אז כבר שמעתם, התחלתי קודם כל עם השמנים, האמריקנים אינדיאנים. והם יש להם את היכולת להסתכל באורה של האדם ולראות כמו חללים, כמו חוסר מסוים. היהדות קוראת לזה קדושה או טומאה. וגם כשהיהדות מדברת על טומאה והיא מדברת על חיות מאות, באיזה אופן היא מדברת עליהם? באופן של הבהמה שאינה תאורה. זו הבהמה אשר תאכלו, וזו הבהמה שאינה תאורה, אותה לא תאכלו. כלומר, אנחנו רואים איך התורה, איך הקדוש ברוך הוא נזהר בלשונו, לא לפגוע באחר גם אם הוא נמצא במקום לא טהור. מה עושה הפרה האדומה? מטהרת את הטומאות הכי קשות. טומאת המת, שהיום כולנו, בגלל שאין לנו כבר פרה אדומה ואין לנו בית המקדש, אז יש את האנרגיה הזאת בחלל העולם ואין מה שמטהר אותה. רק דבר מאוד מיוחד. מצווה זו היא סמל למצוות שאינן ניתנות להבנה. למה? כי היא מכילה בקרבה ניגודים. מצד אחד הפרה האדומה מטהרת את הטמאים, ומצד שני מה קורה בזמן שאהרון משתמש בה ומטהר את האחרים? היא מטמאה את הטהורים. בא אדם שהוא טהור ומנקה את השדה האנרגטי שלך. סתם לדוגמה, כל העניין של טהרת המשפחה, העניין של לא להיות עם אישה נידה. מה זה העניין? שהאישה היא נידה, מה יוצא ממנה דם? דם זה עניין של גבורות, מלחמה. מה זה הלובן, הגבר, הזרע שלו? זה בחינת חסד. אז כשאתה בא ואתה מדגיש את שני אלה, זה שני עולמות מתנגשים. בא התורה ואומר לך, לא, האישה כרגע היא בתקופה שגם אם תנסה לבוא אליה, מבחינה אנרגטית זה לא עובד. אז יש חשק, יפה. החשק מתאים לגוף. אתה פוגע בשדה האנרגטי שלך. עקב זה שנפגע השדה האנרגטי, זה בא לידי ביטוי בחיים המשותפים, בכל מיני עניינים שלא מסתדרים. אז אם אתה תתעסק בדרך כלל האדם, עם מה יתעסק? למה דברים לא מסתדרים בינינו? למה לא פה? למה לא כאן? אבל חייבים להבין שהכל מתחיל ברמה האנרגטית. זה מתחיל למעלה בשורש. ולפעמים קשה לקבל את זה. מה, רגע, למה דברים לא מסתדרים? אז בדרך כלל יבוא אלינו בשפה שלנו, יש לי הרגשה שבגלל שעשינו א', ב', ג', ד', בגלל זה קורה ד', ה', ו'. הצד השני יגיד, מה פתאום? מה מתקשרת? זה לא שייך, זה לא כלום. אין דבר כזה לא שייך. הכל בעולם היהודי מתחיל בשורש הרוחני שלו. לכן, הטומאה הזאת היא לפעמים קורית, ואז מה עושה הפרה האדומה? הפרה האדומה מטהרת את הטמאים, ברוכה הבאה, אבל מה היא עושה? היא מטמאה את הטהורים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שיש פה ניגודים. אז מה הרעיון במצווה הזו? מסכן, אהרון הכהן בא, כמובן שיש לו תהליך של התארות אחרי זה, אבל הוא בא לעשות מעשה של חסד, אבל בגלל המעשה של החסד הזה, שהוא בא לתאר את הטמאים, מה קורה לו? הוא מתאמה בעצמו. דיברנו שזה השבוע של יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. חבד בא והביא על העולם מסר של העולם היהודי, היה מאוד 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 קשה לקבל אותו. ומה? ומה הוא? מה אנחנו לומדים מהמצווה הזו? שאהרון הכהן היה איש של חסד, מלשון חסיד. מה עשתה תורת חב"ד? התחילה לצאת אל העולם, והיא הראשונה שהביאה את הרעיון הזה לדוגמה, של תפילין לדוגמה. בוא תיקח תפילין ותשים בן אדם ברחוב. על פי הלכה מה כתוב? אסור לך לשים מצוות תפילין לפני שאתה נוטל ידיים. אתה נוגע בדבר קדוש שלא תטמא אותו. באה תורת חב"ד ואמרה, דברי השם, כל דבריי כאש. מה זה כל דבריי כאש? דיבור השם האלוקי הוא אש של קדושה, אז שום דבר לא מטמא את האש. כל מה שנכנס לאש נשרף. אז בא רבי מלובביץ' צדיק הדור ואמר, לצאת ליהודי שנמצא רחוק והשדה האנרגטי שלו נפגע בגלל א', ב', ג', ד', ה', לך ותשים עליו תפילין, אבל רגע, זה כנגד ההלכה. אף אחד לא אמר שזה כנגד ההלכה. ההלכה בתקופה מסוימת נקבעה ככה, עכשיו ציווי, הציווי של הדור הוא לנקות את השדה האנרגטי, לבוא לכל יהודי ויהודי, אפילו שהוא טמא והוא רחוק, לבוא ולטהר אותו, אפילו אם אתה תטמא בעצמך. אולי אני אעשה משהו שהוא נגד שולחן ערוך, שלא תבינו מדבריי לעשות דברים שנגד שולחן ערוך. אני הולך על פי צו של מי? צדיק הדור, יש לי על מי להישען. הוא בחינת נביא, ולא היה עוררין על זה. אז אם הצדיק אומר את זה, אז יש לך על מה להישאר. אני לא אקח אתכם לתקופה של האריסל שהגיע בתקופת גלות ספרד, הוא מגיע ב-1568 לצפת, ומתחיל לפתוח דברים חדשים בתורה. עומדים החכמים גלנטי ואומרים לו, מה אתה עושה? על מה אתה דורש? מה פתאום? זה לא כתוב. הוא אומר, נכון, יש דברים חדשים. הקדוש ברוך הוא דבר שמתפתח. המציאות היא דבר שמתפתח. ובהתאם לכוונה ולמטרה של הבורא להביא את האור ואת הגאולה לעולם, עליי לעשות כמה שינויים שלא חלילה הם הפך התורה, אלא יש להם מקום גם כן על פי התורה. ואיך רואים את זה במצוות הפרה אדומה? שמה היא עושה? היא מטהרת את הטמאים. אבל מה קורה? שאתה מזה בעצמך מתאמה. ככה גם כן חסידי חב"ד. היו חייבים לצאת אל העולם ולהתחיל להתעסק, לפרוץ את הגדרות ולפרוץ קצת את הגבולות של העם היהודי שהיה כל כך מסוגר, ולהתחיל להביא את הרחוקים, מה שנקרא טמא, השדה האנרגטי שלו כל כך נפגע. בגלל זה הוא רחוק מאלוקים. אז תניח לו תפילין, מה הכוח של אור התפילין עושה? משעבד את הראש, את המוח ואת הלב לדברים שבקדושה. מה זה לדברים שבקדושה? הרי ברור לנו שכל רגע ורגע בחיים אנחנו לוקחים החלטה. אנחנו צריכים להבדיל בין אור לחושך. בין מר למתוק. מצוות התפילין בפנימיות שלה, מה עושה? עוזרת לאדם לבחור בטוב. ובחרת בחיים. אבל מה קורה לבן אדם שפתאום הוא הולך והוא מתעסק עם בן אדם שנמצא כל כך רחוק, פתאום מדבר איתו כל מיני מילים, כל מיני גסויות, כל מיני בדיחות, כל מיני יציאות, פוגע בו, מה קורה לו עצמו לשדה האנרגטי שלו? הוא קצת מתאמה. מה אנחנו לומדים מצוות פרה אדומה, דבר ראשון? וזה מה שעשה נשיא הדור, זה הפרצת שהוא עשה, הוא פרץ כביכול את הגבולות, הוא הביא שחבר'ה, יש לנו על מה להסתמך. הרבה פעמים ישנם סיפורים אדירים על גדולי תורה שבאו כנגד הרבי מלובביץ' אמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? כזה חמור, אתה עובד כנגד שולחן ארוך. אז הוא ראה להם על פי מקורות שדבר ראשון, זה לא כנגד התורה, וזה צו השעה. לקראת הגאולה האמיתית והשלמה, ואנחנו נמצאים בעידן הזה, התפקיד שלנו זה יותר לדאוג ולבשר לכל יהודי שיש פה מה שנקרא גל, אנחנו עוברים תהליך, אנחנו מגיעים לקראת משהו, לכן הזמן לא להיות בארבע אמות רק של קדושה שלך, לעזוב, גם אם אתה, השדה שלך קצת יתאמה, תצא לאחר. ואיפה הרבי יאיר, כשבאו לו אמרה, הגדול הזה אמר ככה והגדול הזה אמר ככה, אתם יודעים מה הרבי ענה? אני בטוח שאם חלילה הבן שלו או הבת שלו יסטו קצת מהדרך, אז הוא ידבר קצת אחרת. ואז הוא יבוא לחסידים ויבקש מליבם הטוב ללכת אל בנו שיתרחק ולהחזיר אותו חזרה למקומות הקדושה, לאנרגיה האלוקית. ככה ענה הרבי. וכל הגדולים שקצת רשום רתנו, הסתכלו רגע בבית שלהם וראו את כל אלה שפשוט מתרחקים בגלל צרות הדור, בגלל הגלות הקשה. ואיך נפתחת, הרי כל הפרשה מתחילה על פרה אדומה, לא אמרו זו חוקת הפרה, אלא זו חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. אלה המילים שבהם נפתחת הפרשה. הפרה האדומה אשר אפרה היה מתאר את מי שנטמע היה על ידי המת, אבל גם כן הייתה מתמת את התיאורים. לכן נאמר בראש הפרשה מה? זאת החוקה שקבעתי. אל תנסה להבין את זה בראש. אל תנסה להבין את זה בראש. זו חוקה. מה הכוונה זאת היא חוקה? זה חוק. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אין לך רשות לערער אחריה, למי אומרים? לשכל. השכל תמיד רוצה מה? להבין. וכשהוא לא מבין, מה קורה לו? הוא מתחיל לערבב דברים, לערבב תחומים. קשה מאוד להגיד למחשבה שקט. כי תכונת התודעה שלנו, השכל, בהתאם לשיעור האחרון שאמרנו, למה קשה לי לקבל? כי אני כל הזמן בשפיטה. מי זה התכונה של השופט? זה התודעה. עונה ימנית, עונה שמאלית, כל אחד, יצר טוב, יצר רע, שופטים את המציאות כל הזמן, השכל כל הזמן שופט, יש מקום שבו זו חוקת התורה, ככה גזרתי. גם זו לטובה. כדי להגיע למקום שגם זו לטובה, הרי השכל לפעמים רואה דברים שלא מסתדרים. ובמציאות שלנו היום יש הרבה דברים כאלה. ובמיוחד כשקוראים לו עלינו אסונות קשים. השכל לא יכול להבין את זה. הנה, זאת היא חוקה, פרה אדומה. התורה יש בה דברים שלא מובנים, לא באים על פי שכל. וכשדברים בדרך כלל לא באים לי על פי שכל, לא מסתדרים לי, מה קורה לי? אני מתקרב לדבר או מתרחק מהדבר? מתרחק. יש לי ריחוק. מה בא הבורא ואומר לנו? זו חוקת התורה. אני רוצה פה שתעשה פעולה הפוכה. אני רוצה שתסתכל על הדברים אחרת. כשלך דברים לא מסתדרים בראש, אתה מתחיל להתערבב, לא מסתדר לי, לא בא לי טוב, הדבר הראשון שקורה לי זה ריחוק. ידוע שהתורה מתחלקת לשלושה סוגים. כל המצוות בתורה שבעצם רק להבין מה זה מצווה, הרבה פעמים אני שואל אנשים מה זה מצווה, מה עונים לי? מה זה מצווה? יש פה אנשים שאני רואה שהם חכמים ומבינים עניין וכבר עמדו. אם אני אשאל לכם מה זה מצווה, מה תענו לי? מה זה מצווה? מה המשמעות של מצווה?
ציווי,
פקודה, תעשה. אופה, גאל, קפצת למעלה. למה את אומרת אחדות?
כי כשאתה עוזר למישהו אחר, אז אתה מאחד את כל הטוב, את האיברים של הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, גאל אומרת, למה מצווה זה אחדות? כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה מרגיש איתו באחדות, משהו מתאחד ביניכם. שימו לב, היא אמרה, מצווה ישר אמרה לעזר. אצלך מצווה מתפרש בתור עזר. אצל הרבה אנשים זה מתפרש בתור נטל. נכון או לא? זה מערכת של פקודות. אבל אני שואל אתכם, בכל מערכת יחסים, נתחיל עם מערכת יחסים הכי קרובה. כשאתם מתחילים כבר להתקרב ביניכם, ויש איזה רצון לקשר, מה, איך נמדד באמת הקשר ביניכם בצורה הכי טובה? בזה שאתם חושבים טוב אחד על השני? יושבים אחד על השני, מסתכלים? תגיד משהו. אוי, זה הלך מה במדיטציה, כולים עכשיו הטובות. זה מה שראה, תכניס את המחשבות שלך למגירה, תן לי מה, דבר איתי. תבטא את מה שקורה בעולמך הפנימי, במה שקורה בעולמך הפנימי. תשתפי אותי, נכון? אז אחד זה מחשבה, שתיים זה דיבור, ו... טוב, בסדר, אתה מדבר איתי כבר חודשיים על כמה נחמד לך איתי, כמה אנחנו נחמדים, אתה מדבר איתי שאני עובדת טובה, ואתה רואה אותי מתאמצת, אבל תכלס בעשייה, אתה תוסיף לי שעות? אתה תיתן לי את העבודה הזו? אני אשמח אם תציע משהו, תעשה עשייה. כלומר, איפה הייתם אומרים שמערכת יחסים באה לידי ביטוי בצורה שעושה לך מה שנקרא... פותחת את הלב. במחשבה, בדיבור או במעשה? מעשים. לא לנכנה נאמרו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. המעשים מביאים את האהבה. לפעמים, הרבה פעמים מגיע לי זוג ואומר לי, תשמע, יש לנו הרבה זמן נתק, אם אחרי מסליחה, אני משתף. במקום האינטימי שלנו הרבה זמן לא היה... אתם יודעים מה אני אומר בתור מאמן? יפה. אני מבין מה קורה במחשבה, אני מבין שבדיבור ביניכם אתם בביקורת. מה שאני מבקש ממכם, שמהיום, מהפגישה, היום, אתם עושים משהו? לא. היום אתם דואגים לדבר בצורה טובה אחד לשני. לתמוך, לעודד, לפרגן, רק טוב. מה את אוהבת? מילצ'ה קפוצ'ינו. מה אתה אוהב? מיץ פירות. לכו תקנו אחד לשני את זה, ותצאו לטייל. מה אני מבקש מהם לעשות? מעשים. אבל במחשבה שלי, בדיבור שלי, מה פתאום אני מבקש לך מעשה? במעשה מה קורה? יש משהו שמחבר אותנו במעשה. המצווה זה מלשון צוותא. כל המהות של המצווה, בכל, תוך כל מצווה, תמן הבורא מעט מהרצון שלו. ועל ידי שאנחנו עושים את המצוות, אנחנו מקיימים את התורה. ולשם כך ירדה נשמה לעולם. ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. לא בא לי לעשות, לא בא לי לעשות המצוות, נכון שלא בא לך. כי בראש מה? לא מסתדר לך, לא מובן לך. תתחיל לעשות, ובתוך כל עשייה מה תמון? מעט מהרצון, ואז הרצון נפתח. תן לי חודו של מחט ואפתח לך פתחו של אולם, אומר המדרש, זה תן לי מעט ואז אני אראה לך בעצם מה קורה כתוב בקבלה, שלמה אין לי רצון לעשות, כי אתה לא קולט שבתוך כל מצווה תמון רצון. וכשאתה מתחבר עם מצווה מסוימת, אתה מחבר את המימד הגבולי עם הבלי גבול. אתה מכניס קדושה אל תוך העולם, ואז אתה עושה בעצם את התורה, ואז אתה תרגיש גם כן את הרצון יותר לעשות. תתחיל לעשות. מה לעשות? לעשות. לפעמים אין, מה לעשות? אבל זה לא מסתדר לי בשכל, כשלא מבין, מי ביקש לך להבין? לפעמים אל תבין, תעשה. וזה מעניין, לפעמים הרבה פעמים אתה רואה את זה שהורים באים להתייעץ עם הילדים וזה, אל תנסה להבין כרגע את הילד, תעשה א', ב', ג'. ביחסים קשים לפעמים בין הגבר ולאישה, אנחנו רואים שלפעמים דורשים ממני דברים שהם לא מובנים. אל תנסה להבין כרגע, תעשה. היא ביקשה ממך ככה, תעשה. אתה לא מבין למה צריך, למה היא פה, תעשה. ודווקא רואים כשאז, כשמישהו מבני הזוג מבקש ממך לעשות משהו, ולך זה לא נראה כל כך הגיוני, זה לא מסתדר לך בשכל. אבל כשאתה עושה את הדבר הזה, מה מרגיש הצד האחר? הוא עשה בשבילי, מה זה נותן לי להרגיש, מה? שהוא שם לב אליי, מה זה נותן לי להרגיש? אהוב, חשוב, טוב, בואו נפתח קצת הלב בו, שלא נהיה יותר מדי עם הראש. שדווקא כשלא מסתדר לי ואני עושה, אז מה קורה לי עכשיו? לא מסתדר לי, לא מבין בראש מה אמרנו, ואומרים לי לעשות, אז מה אני מרגיש? ריחוק. אבל שימו לב, מה מרגיש הצד השני? דווקא כרוב, בדיוק ההפך, אפילו שאתה לא מבין, אפילו שלא מסתדר לך, אתה עושה. וואי, הבעל בית התנהג איתי ממש לא יפה. החבר בעבודה התנהג איתי לא יפה. השכן התנהג איתי ממש לא יפה. אבל פתאום אני עושה מעשה שאפילו איך זה מסתדר בשכל. מסתכל לך הצד השני, הוא פתאום עשה לי איזו עשייה טובה. השכן, מה זה, לא התנהג יפה, אבל אני יודע שמה, שכל פעם הוא לא אוהב לראות שיש לי לכלוך במעבר שלי, החלטתי לנקות, וזה היה בדיוק לידו. אפילו שהתווכחנו, פתאום עשיתי עשייה. עכשיו, זה לא מסתדר לי בראש, למה? כי הוא לא התנהג איתי יפה. אתם איתי, שימו לב, אז אני מרגיש כאילו לא בא לי לעשות, אבל מה אני אומר? תעשה. מה מסתכל עליך הצד השני? איך הוא מסתכל עליך? מה הוא מרגיש באותו רגע? קירוב. עכשיו, מה שניסיתי להציג פה עכשיו זה קצת את הפסיכולוגיה ההפוכה, בעניין שדווקא כשאתה לא מבין, אל תתערבב. תעשה. זה בא לנו לידי ביטוי במצוות פרה אדומה. פרה אדומה אומרת שזאת חוקת התורה. מה הקדוש ברוך הוא קבע לו לחוק? שישנם דברים שלא יסתדרו לך בשכל. וכשאנחנו מדברים על אחדות ישראל ואהבת ישראל, יש חילוקי דעות, זה לא מסתדר, אבל זה לא קשור. תבדיל את זה שזה לא מסתדר לך, ותעשה. תהיה בעשייה טובה. ישר בן אדם אומר לי, אבל איך? אני לא מרגיש אליו, אבל הוא חושב עליי ככה. שימו למה עשה יוסף הצדיק. הוא ידע שהאחים שלו חושבים עליו דיבה? הוא ידע שהאחים שלו חושבים עליו טוב? הוא ידע שעשר השבטים, נכון? יש לנו 12 שבטים, 12 אחים שבעצם יוצאים מיעקב, כל אח הוא בעצם שבט, עשר השבטים יוצאים אל השדה לראות, ויעקב אבינו שולח את יוסף אל השבטים. מה יוסף יודע שהאחים חושבים עליו? לא טוב. מדברים עליו דיבה. מדברים על השרה, אבל בכל זאת מה הוא הולך? הולך להביא להם אוכל, הולך לבקש בשביל לומם, הולך לראות איפה הם, הולך להעביר להם מסר. הוא נכנס לעשייה. שימו לב, הוא כאילו עוזב את כל המטען השכלי, הרגשי בצד, זה, וזה לא מובן. כשבן אדם קורא את הסיפור, זה לא מובן. לא אוהבים אותך, לא מסמפטים אותך, ואתה הולך בכל זאת, במה אתה מתמקד? במטרה, בעשייה, מה עליי לעשות? מה היה צריך יעקב אבינו לגלות בתוכו איזה כוחות? הוא היה צריך לגלות בתוכו כוחות אדירים. מה היית אומר על בן אדם כזה שהוא יודע שחושבים עליו לא טוב? הוא יודע איך בת הזוג, בן הזוג, בדוגמה אחרי זה לזוגיות, חושבים עליי. אני יודע שאולי הילד עכשיו קצת כועס עליי וקצת רוטן. אבל בכל זאת אני נמצא בעשייה. זה כאילו אני מפריד את כל החיסרון, את כל הלא טוב, את כל מה שלא מובן לי, מפריד לגמרי מהעשייה. ואני ממשיך לעשות. זה קשה. כדי להיות במקום כזה, מה אני צריך להיות בתוכי? באיזה מקום? צדיק, את אומרת. יפה. אמונה, מאמין שמה, מאמין ש... מאמין במה? מאיפה זה בא האמונה הזאת? רבותיי, אם בורא עולם לא היה אומר לנו לעשות ככה, אז אנחנו לא היינו מדברים. פה רובכם, מי שנמצא כאן, אני חושב שבחר להאמין. אבל רבותיי, זה היהדות. פה נפתח את האמונה, זה לא מסתדר בשכל. האמונה שבעצם ככה רוצה הבורא, שאפילו, שימו לב מה כתוב באחדות ישראל, שאפילו אם קראת ידו, יחסיר ממנו איבר, יסלח לו, ימחל לו, על פי שכל זה לא מסתדר. זה ניגוד, הוא פגע בי, הוא עשה לי, הוא אמר לי. זה שאתה אומר, אתה מוכל, אני עושה בעצם, מקרב את האחדות וייצור הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב שיקרה. מה אתה חושב שצריך לעשות. וזה ניגודים. כדי להיות במקום כזה, אתה צריך להיות כלי. כלי שמכיל. כלי שמכיל את הרצון של הבורא ולא שלי. לכן אתה צריך להיות בביטול. זה מה שנקרא ביטול. והביטול הזה זה הנקודה הכי רוחנית והכי גבוהה ביהדות. ולשם רוצים שנשאף. וזה קשה, כי זה לא מסדר בשכל. כשלא מבינים, לא מערבבים. לא מערבבים מה? לא מערבבים את התחושות שלך, את ההרגשים שלך, את השכל שלך. זאת חוקת התורה. זה חוק. והתורה ידוע שהמצוות, שאמרנו מה זה מצווה, המקום שלה זה בעצם לחבר, לקרב. אתה בעצם כל פעם שאתה עושה מעשה טוב עם מישהו אחר, אתה מתחבר, אתה מרגיש איתו בצוותא. מצווה מלשון ציווי, צוותא. וככה זה המצוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו? נתן לנו את המצוות כדי שאנחנו נוכל להתחבר איתו. יש פה מערכת יחסים. בקבלה כתוב שקודש הבריך הוא זה הזכר, הגבר. והנשמה זה האישה. אז כמו במערכת יחסים בין גבר לאישה, כשמתחילים לעשות, אף על פי שאני יודע שיש בה את החיסרון הזה, ואולי היא לא ככה, ואולי הוא לא ככה, ואולי הוא כזה, אבל אני עסוק בעשייה. זה היסודות למערכת יחסים מתוקנת ואוהבת. שאני עושה עם כל הקושי בזה, כאילו את ההפרדה, נכון, אולי הוא קצת פגע בי, הוא קצת אמר לי, אבל בסדר, אני מכינה את האוכל. אולי החברה לדירה אמרה לי ככה, אמרה לי ככה, אבל יש בינינו הסכם שיום שני אני מנקה ויום רביעי היא מנקה. וזה לא פוגע במקום הזה. חבר'ה, זה ניגודים. מה קורה לי בדרך כלל כשמישהו לא מסכים איתי, יש לי מחלוקת איתו, רגשות, מה קורה לי? אני כולי מתכווץ ומתרחק. ריחוק. כשאתה עושה בדיוק את ההפך, אתה משנה את הטבע הזה ואתה מתקרב. ואיך אתה מתקרב? ששימו לב, זה הסוד שאני נותן לכם כרגע. אף על פי שלשכל זה לא נראה, ברגש לפעמים זה לא מסתדר, כמובן שאם יש לי פה רצון משותף כלשהו, אז אני עושה, כי ככה אמרו לי. ודע לך, תעשה את זה בשמחה. זה קשה, זה קשה. לעשות זה בשמחה זה קשה. אבל מה יעזור לנו להיות בשמחה? בשמחה זה אותיות במחשבה. המחשבה איך לחשוב על זה, ולכן פתחתי את זה, חפרתי קצת למקום הזה. והראיתי לכם שבעצם העשייה מקרבת. על פי שכל לא נראה לי. אני עוד נכנס לחשבונות ומתחיל להתערבב. כשלא מבינים, לא מערבבים. מה לא מערבבים? אל תערבב את התחושות שלך אם הוא עשה לי ככה, מה זה ייראה בעיניו או בעיניה, אם אני כן אעשה את המעשה, אולי זה יתפרש ככה, אולי זה יתפרש ככה, אולי זה יתקבל ככה, בלי חשבונות. שחרר את המקום הזה. כדי לשחרר את המקום הזה, אתה צריך להיות בביטול. אז מה באה תורת החסידות ומנחמת אותנו ואומרת לנו, היא מנסה להסביר לנו שבעצם כשאתה מצליח להפריד את הכוח העשייה מהשכל שכל הזמן מנסה לחשוב ולפרש, פה אתה תשיג את הדרגה הרוחנית הכי גבוהה. תעשה. כמו שאחת פעם ניגשה לרבי ואמרה לו, אני מקצר קצת הסיפור, הייתה איזה בחורה צרפתייה, כבר בת 38, לא יכלה להתחתן, לא מצא זיווג, הלכה לטיפול פה, טיפול פה, טיפול כאן, מגיעה אל הרבי מלובביץ' עם תיק כזה, שכל התיק הזה אומר, בעיה של גאווה מופרזת, אגו. רבי, אני אגואיסטית, מה עליי לעשות? אז הרבי ראה את כל התיק הזה, לא ממש התייחס. עכשיו, היא קצת כזה הפריעה לה, מה אתה לא מתייחס? עבר את כל תיקים, אתה אפילו מה אני אמורה לעשות עם הבעיה הזאת? היא אומרת, רגע. מה הוא עושה? הוא התעניין בה. אני לומדת בצרפת, באוניברסיטה, תתתתת. שאתה באוניברסיטה, יכולה לספר לי קצת מה אתם עושים? פתחה לו סדר יום, מתחילים. קצת אחרי ארוחת בוקר, בעשר אומר, איך ארוחת בוקר שלכם נעשה? שימו לי, מתחיל לרדת על פרטים. בארוחת בוקר, אנחנו כולנו מגיעים, יש את המנה העיקרית, אבל כמה סטודנטים יושבים מסביב לשולחן ויש בר סלטים. אז אומר לה, אני מבין את הבעיה המדוברת, צריך להציע לך עצה. כל פעם שאת מגיעה לארוחת בוקר, נסי לצאת מהשיעור 10 דקות לפני, תגיעי לשולחן ותחכי, וכל מי שיתיישב לידך, פשוט תקחי צלחת ותשאלי לו, מה היית רוצה? אני אגיש לך. רגע, אבל יש לי תיק כזה של בעיות, יש לי תיק כזה שזה לא מסתדר לי. בשכל אמרו לי שאני אגואיסטית. אמרו לי שאני כזו, אמרו לי... עשייה. וזה כל הרעיון ביהדות, העניין הזאת של העשייה והמצוות בעצם, יוצרות את הקשר ואת החיבור עם בורא עולם. לכן כשאני עושה, תהיה בשמחה. כי אולי אתה מסתכל ככה מדעת התחתון שלך, אבל אתה לא מבין שבעצם העשייה מתחילה ליצור את החיבור, את הקונקשן. יש שאלות? בבקשה. יפה, תמר שואלת שאלה, האם העשייה גם כן אמורה לחבר אותי יותר לעצמי כשאני נמצאת ביום מדוכדך לדוגמה? אני מרגישה ממש מתוסכלת או עובר אליי משהו. אז ככה, כל עניין לגופו. יש ימים שבאמת עובר גל חזק ששובר, קורס לנו את המערכת הרגשית, לנוח. לנוח. ומה העשייה? לנוח. לקרוא ספר, אבל פה מתחילה העשייה. תעשי משהו שאת אוהבת. לכי לטייל, רדי לחוף הים, תרימי את גרגרי החול, נסי לספור אותם. סתכלי על הים, סתכלי על השקיעה, תעשי משהו. גם זה שהחלטת לא לעשות, זה גוף העשייה, לנוח. אחרי זה ודאי מומלץ לעשות גם אם לא בא לי. כי עצם העשייה, תיצור הסך דעת מכל העניינים שלי. ופה בעצם מתגלה הדרגה הרוחנית הכי גבוהה. ובעצם העשייה, אני מחברת אור לתוך המקום האישי שלי. לפעמים זה מאוד קשה. לפעמים זה מאוד קשה. כל מקרה לגופו, וכל מקרה פה צריך את הייעוץ ואת הדינמיקה ואת הסדר הנכון, ואת הגישה הנכונה לעצמי. וזה ניסיון החיים שלנו ילמד אותנו. רצית לשאול על? מה שמך?
מיכל.
מיכל מדברת איתנו על העניין של ההתבטלות, על העניין של הרצון, אבל אני רוצה שתפתחי את זה קצת יותר. מה השאלה? את יכולה לתת לי מקרה לדוגמה?
כן, נגיד אם אני רוצה לעבוד במשהו מסוים, וזה הרצון שלי, ואני כאילו יכולה ללכת איתו ולפתח אותו, ואני יכולה להגיד סוג של כאילו מה שאם יפול עליי זה,
יפה, מיכל אומרת, את לוקחת כרגע את הנושא שדיברנו ואת פותחת איזה מין תיקייה, מה קורה שיש לי רצון מאוד להיות במקום מסוים, אבל אני רואה שהמציאות בעצם לא מאפשרת לי. אז מה המקום שלי? האם אני מקבל את זה כתוב ככה וזהו? האם אני אוכל לקבל להיות בביטול לזה? ככה רוצה השם וגמרנו? אז בכלליות גם וגם. מה הכוונה גם וגם? אני עושה כמיטב יכולתי להגיע למקום הרצוי על פי הרצון שלי. כמובן שהוא עולה בקנה מידה האלוקי, כן? אני לא אגיד לך לעשות עכשיו איזה רצון חלילה שהוא הפך האלוקות, הפך הטוב. אז את עושה כמיטב יכולתך. מה קורה? עשית כמיטב יכולתך והמציאות, הסביבה, היקום לא מאפשר את זה? פה אני צריכה באמת להיות באמונה שזה לטובה. שככה רצה הבורא, זה כאילו חוק. פה נכנס החוק הזה, כאילו הבורא מונע את זה ממני. לי זה נראה לא טוב, אבל פה נדרש ממני כזה ביטול להבין שכרגע אני לא רואה שזה טוב בשבילי, אבל אני צריכה להאמין ולהיות בביטול שאם זה לא יסתדר, כנראה יש לזה טוב. ובדרך כלל אני לא רואה את זה באותו זמן, אלא אני רואה את זה רק בדיעבד. זה כמו שאנחנו קוראים ספר. ואנחנו רואים שהדמויות עוברים נרד איזה תהליך, ואנחנו רואים, מה קרה? ואנחנו רואים שהתהליך שהוא לקח אחרי כמה פרקים, אוי, איזה מזל שעשית את זה! אתם איתי? כמובן שיש לרדת לדוגמה, אני מקווה שענינו לך פחות או יותר. אז בואו נסתכל, התורה בעצם מתחלקת לשלושה סוגים. משפטים, משפטים זה מצוות שהשכל האנושי עצמו מחייב לקיימן. עדות, מה זה עדות? שהשכל מצד עצמו לא היה מגיע אליהם בכוחות עצמו, אבל בגלל וואו, יצאנו ממצרים, ובגלל שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נתן מכה בכל בחורי מצרים, לכן הבחור צריך לעשות בישראל דבר מסוים. לא הייתי צריך להגיע לזה, אבל היו צריכים להעיד לי על זה. ויש חוקים, מה זה החוקים? מצוות שאין להם כל אחיזה בשכל האנושי, כמו מצוות הפרה אדומה. אף על פי שמטבע הדברים נוטה האדם לקיים ביתר שמחה מצוות שהוא מצליח לרדת למשמעותן ולמטרתן. אז למה אני אמשך בדרך כלל? למשהו שאני מבין. לחוקים יש מעלה גדולה מכיוון אחר. אתה לא מבין אותם בשכל. כמו לדוגמה, המדינה חוקקת חוק, מחוקקת חוק. אתה מדבר בפלאפון 1,000 שקל כנס. מה 1,000 שקל כנס אחי? המשכורת שלי 2,800. גמרת עליי. אבל יש לזה איזשהו טעם, אתה מנסה להסביר את זה בשכל, שיש לזה איזשהו טעם כדי שתיזהר ולא תשתמש יותר בטלפון, שלא תעז להרים אותו, אז נתנו לך 1,000 שקל כנס. אלו, 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 על מה אתה מדבר? עם כל הכבוד, זה לא מסתדר בשכל לבן אדם שמרוויח 3,500 ש"ח, וארנונה, ושכר דירה. איפה השכל פה? איפה ההיגיון? אין השכל, אין היגיון. אבל הדבר הזה גורם לאיזושהי תנועה בתוכך. זה עובד פה משהו. אז פה אולי הצלחת לנסות לעלות על ההיגיון. על פרה אדומה אי אפשר לעלות על ההיגיון. היא מטהרת את הטמאים, מטמה את הטהורים. אבל מה ראינו את ההיגיון? מה עשה רבי מלובביץ'? זכותו תגן עלינו בעזרת השם, יגיע משיח צדקנו ברגע זה ממש. הוציא אותנו החוצה אל גבולות להתעסק עם תחומים שאולי השדה האנרגטי שלך קצת ייפגע. אבל אל תדאג. המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל כל העולם כולו. וכתוב בזוהר שאין אדם רוצה לעלות למעלה לשמיים ויקרא קרקפתא דלא מנח תפילין. יש מה שנקרא קרקפתא. אתה עולה למעלה, מסתכלים את השדה האנרגטי שלך, מה מי אף פעם לא הנחת, חיברת איזה אור מסוים. אתה נקרא קרקפתא דלא מניח תפילין. איזה בושה הוא ירגיש בעולם שבאמת מאיר האור האלוקי. כשיוצאים מנקודת הנחה שיש אור אלוקי. רבותיי, ויש אור אלוקי ברוך השם. ואם לא מוצא אותו, יסתכל בהשגחה הפרטית. ובמקרה, יאו, איזה מזל, כמו שידידה שלי כותבת לי בוואטסאפ, יאל, וואו, אני בדיוק יושבת עכשיו עם מישהי, ולא יאומן. היא מכירה את אמא שלך, היא המנהלת שלה. וואו, איזה לא יאומן. איזה מקרה, פשוט לא מובן. אני אומר, וואו, איזה השגחה פרטית. אז הידידה השנייה בוואטסאפ אומרת, איזה השגחה ואיזה נעליים, קרוצ'י זה אתה. אז כל אחד נותן לזה כל מיני פירושים. מה? לא, זה עניין של בחירה. אז הסתכל על זה מהכיוון האחר. כשיהודי מקיים מצווה שמוגדרת חוקה על שכלית, הוא מקיים אותה רק משום שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשותה, והוא חש במלוא העוצמה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאישה או גבר או כל מערכת יחסים, עובד, מעביד, הוא רואה שהוא לא יתנהג אליך בצורה כל כך נאה, אבל אתה בתור עובד עוזב את כל הדבר הזה בצד, ועושה פתאום את רצונו, הוא מתחבר אליך. זה המקום הכי חזק. זה העוצמה הכי חזקה של קשר מתגלה. אז בעזרת השם, יש את המקום של ביני לבין הבורא, ויש את המקום של בינינו. ויסלח לי השם, אמרו את זה עוד לפניו. חבל כשאומרים את זה, אז כולם מקשיבים פתאום. ואמר דוסטויובסקי, אל תחפש את פני הכל בשמיים הרקים, הריקים, אלא בפניו של יהודי. הוא איך זה מתקבל לכולם בעצמות, נכון? מה לעשות שהצדיקים עוד מלפני מין זמן? רפי שמעון בר יוחאי ורבי ישראל בעל שם טוב בתקופה של דוסטויובסקי, גם הוא אמר, גם הוא אמר, אז מה אם יש לו זקן? זה הצגה בשביל כל ה... קצת ה... אוף, מה שדרים העידונים והתקשורת, כל כך הרבה חוסר הבנה והדדיות. בסדר? אף על פי כך, פגשתי אותך, לא משנה מי אתה, מה אתה מאמין, מה בחרת, איזה סוג חיים של לעשות? עושים עשייה טובה, אחד לשני. כמו אחד עמד בתחנת דלק היום. הוא נכנס תוך התחנה, עמד על שתי תחנות, עכשיו אני לא יכול להיכנס, ואני צריך להגיע לרכבת. אז אני רק אומר לו, כזה, כזה, לבן, כזה, חמוד, עיניים ירוקות, כזה, כזה, זקן, כזה, משקפיים, רבן, דיאנו, כזה, כזה, כזה. אז אני אמרתי לו, בעדינות, אם אפשר קצת, ראיתי אותו מנסה לבוא אליי, ראיתי, הוא ניסה לעשות רצוני, אבל בסוף לא הצליח לו. אז זה מהאוטו, עברו כמה דקות, אחרי שקלטתי שאין כעס בליבי עליו, אתה יודע, התכוונתי, רק אם אתה היית זה, אז הייתי יכול להתחבר לזה. אז הוא ניקה את החלון, הוא לא אמר כלום. ואז הוא אמר בשקט, לא שמתי לב. אמרתי לו, זה בסדר גמור. ואז הוא עזב רגע את הניקוי, אומר, אתה רוצה שאני אזוז עכשיו? לא, זה בסדר גמור, תודה. מותר להגיד. אל תחיק אותך עכשיו, אל תחזיק פה ותהיה כולך בכללות וכעסים על העולם. רק יש דרך איך לומר דברים. יש אלטרנטיבה אחרת. הגישה אחרת, הכל אחרת, ויש אלטרנטיבה אחרת. זה מדרש קרוצ'י, זה לא כתוב בתורה. ויש אלטרנטיבה אחרת. אז אתה יכול להסתכל, זה חוקה על שכלית, זה לא מסתדר לי בראש, יש חוקים בדור, לא מסתדר לי, לא מתאים לי. דע לך, אתה יכול להסתכל ככה, אבל יש אלטרנטיבה אחרת. דווקא שם מתגלה הקשר הכי עמוק. שפתאום האישה שלך קולטת, שהיא יודעת שהיא יצאה עליך, ואולי לא הכינה לך את הפרוסות, או לא עשתה לך את זה, ולא עשתה לך בדיוק כמו אוהב, והיא קצת בעוף עליך, פתאום רואה אותך בעשייה. אתה מנטרל את כל העוף שיש לי עלייך, ומה לא מסתדר לי ואני בעשייה. מה את מרגישה שמה? מה אתה מרגיש שמה? וואי. אתה ישר פתאום מתגמש. ואם לא מסתדר לכם, תרימו לחיים, זה יסתדר. כשיהודי מקיים למשל את מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול שלא לחשוב כלל על הקדוש ברוך הוא, אלא על חובתו האישית כלפי הוריו. הועיל ומצווה זו היא שכלית והגיונית, הוא עלול לקיימה ממניעים הומניים, אנושיים גרידה. והוא מאבד את ההרגשה שבעצם זה חלק מהחוקה שחקקתי, זה הרצון שלי. אז בעצם כל העשייה שלו מונע מהאגו שלו, כי זה מתאים לו. המקום היהודי הוא אחר לגמרי. אני עושה כי זה בא ממנו, ואני יודע, גם אם אני לא יודע, חלק אני יודע כיבוד אביהם, אז זה טוב לעולם. יש דברים שמעל השכל. דווקא במקום הזה, כשהמצוות שמוגדרות חוקים, הן מבטאות את הקשר הטהור של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. קשר שאינו מבוסס על שכל ורגש. או כל מניע אנושי אחר. הקדוש ברוך הוא ציווה, ביקש, חיבר. אני עושה בשמחה. או איך? הנה, הסתכלנו, איך אפשר להסתכל על זה? שיש פה קשר יותר עמוק מתגלה כשאתה לא עושה מצד השכל. ונסיים בסיפור מתוק, שסיפור אמיתי, שקרה באמריקה, ביטניק אחד, כזה איש רוחני, יהודי, בחור ישראלי יהודי, שער ארוך, רוחני, דמות כזאת היא כמו שצריך, ואחד שמתחיל להתחזק, נסו ביחד על אוטו קוסט טו קוסט. מתישהו, המתחזק אמר לו, אחי, המדיד דלק עומד להגיע לסוף. בוא נעצור בתחנת דלק ונמלא. הוא אומר, לא, עזוב, מה קרה לך? איבדת את האמונה, אומר הרוחני למתחזק. זרום, באמריקה יש בכל מקום תחנת דלק. עם המזל שלהם. עברו על שכונה עשירה, אבל אין תחנת דלק. זה רק עוד 20 קילומטר. נעמד האוטו. מה משתהל? כן, לא, מה עושים? אמרתי לך, לא אמרתי לך, תתתת. אומר לו, רגע, אל תירגע, יהיה בסדר. לקח הרוחני, ג'רי כאן, לקח צינורית, הלך לטיול, חוזר אחרי שעתיים, אומר לו, אחי, מצאתי דלק. האום, אבסוד, כל זה, אתם מתחילים לנסוע, אומר לו, תגיד לי, איך עשית את זה? מה קרה לך? הלכתי, טיילתי, ראיתי פה, זה שכונה, מה זה עשירה? עברתי ליד וילה, 5 מכוניות של אספנים. אמרתי לעצמי, בואי נה, מה, אכפת לו אם אני אקח 2 ליטר? לא, רגע, מה, דפקת, ביקשת? תגיד לי, אחי, כזאת היא אחוזה, 5 מכוניות אספנים, נראה לך 2 ליטר, אכפת לו? מה, וגם אם הייתי מבקש, מה, הוא אמר לי, לא, תראה כמה יש לו. פשוט באתי, אחי, פתחתי, בום, שאבתי, צ'יק צ'יק והלכתי. אומר לו, רגע, אבל זה גזל, זה... לא תגיד, הוא אומר, אחי, הפסק, אתה, מה אתה עושה צרות? נראה לך שהיה אכפת לו? תראה כמה יש לו. 3 נקודות. כשאני מסתכל על כל המקום הזה מצד השכל האנושי שלי, אז בזמן של אמת ומבחן אמיתי, אז אני אתת כל הסיטואציה, את כל האירוע, את כל הרעיון, לפי איך שנוח לי. אבל כשיהודי נמצא פה עם קשר, הוא מבין שפה הוא בשליחות, ליצור פה מציאות. אז נכון, יש מה אני חושב, אבל יש מה הבורא רוצה. על פי שכל לא מסתדר לי. דווקא שם מתגלה הקשר הכי עמוק. שיהיה בהצלחה, חודש טוב, שבוע טוב, ואתם יודעים מה הכי הרבה לא מסתדר לעם היהודי? אותו משיח, מתי שיבוא? אז כולם אומרים לי בשכל, תראה איך אנחנו מתנהגים, תראה איך הוא פה. מי אמר לך לחשוב? אמרו לך לצפות למשיח כל רגע ורגע. אז שיהיה בהצלחה, ושנצפה לו ונבקש לו בכל רגע ורגע. תודה וכל טוב ובשורות טובות.